capito bene.
Queste cose sono...
Guarda una roba, una roba, ma li vuoi, per la mia, come per sedere Jen Hart, esatto, non si l'hanno, e si riusciono. Si è stato reale, di braccio.
Ce l'ho, vede, ce l'ho, eh?
Che è un cielo.
Tieni, ma lo diceva... Ma la sua, scusa. Chaim non è qui.
למד חלק שני שבו יחד רבנו את הדיבור על הבריאה על ששת ימי בראשית של המקרא וכבר עמדנו בהרחבה כיצד רבנו מסביר את העניינים הללו נשאר לנו בעמוד רש למד זן בטור השמאלי נאמר כך למטה וממה שראוי שתדע אומרם ויקח השם אלוהים את האדם אלה אותו ויניחנו בגן עדן הניח לו בעמוד רש למד זן בטור השמאלי למטה כפי שאמרנו רבנו מתייחס לכל פרק שני בפרשת בראשית שזה לכאורה חזרה מפורטת על האדם על בריאת האדם שכבר לכאורה נזכרה בתמציתיות מרובה ואופן מושלם תמציתי מושלם בסוף פרק ראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זכר ונקבה, בראם, וזה נגמר העניין. אבל בפרק שני יש תיאור פרטני, כיצד הקדוש ברוך הוא כביכול לקח צלה וברא כאילו את חווה מול האדם, וכן מעשה גן עדן, עץ הדעת, עץ החיים, כל הדברים האלה, סבור רבנו שהם עניינים אליגוריים חשובים, אשר תכליתם להסביר או למסור לנו מסרים, מהו ייחוד האדם, מהו ייעודו, דהיינו, יש את העולם הזה, יש את העולם הבא, עץ החיים, עולם האמת והנצח, מהו הדבר אשר אמור להכשיל אותו, כיצד הוא יתמודד עם יצריו. וכל זה מתואר בפרק השני, כיצד כשנברא אדם וחווה, העניין היצרי היה מאחוריו. דהיינו, השתמש בו לצורך, ולא להפוך אותו למשהו שהוא מרכזי בחייו ובעייתו. וכשלוקחים את היצריות, שמים מנגד, ממול, אז יוצא שאיפה שהאדם נותן דגש, שם דגש על היצריות המינית בחיים שלו כדבר מאוד מאוד מרכזי, וזה שורש הרע שלו, זה מקור הכישלון שלו. הוא יכול להיות בגן עדן, ויכול להיות מרוחק מגן עדן, הכל בהתאם להתנהגותו של האדם. אז יוצא איפה שכל פרק שני, לפי רבנו, הוא אליגורי עם מסרים מאוד מאוד חשובים על האדם. עכשיו, כהמשך או סיום לדברים שהחל בהם רבנו, הוא כותב, וממה שראוי שתדע, אומרם, ויקח השם אלוהים את האדם, ויניחנו בגן עדן. אז לפי רבנו, אין הכוונה שהשם טלטל אותו, העביר אותו ממקום למקום. הוא נמצא באותו מקום שבו הוא נברא. אין כאן שני עולמות שהוא העביר אותו מעולם לעולם. אז לא מדובר כאן בלקיחה והזזה גיאוגרפית, אלא ויקח השם אלוהים את האדם, עילה אותו, אמר לו, במתכון כזה אם תחיה, זה מתכון אידיאלי בשבילך. וגן עדן, דהיינו, כשאתה שם במרכז החיים את עץ החיים, ואתה מרסן את עץ הדעת, אז זה גן עדן בשבילך. תזכה לסיוע אלוהי, ותגיע לייעוד שלך. עילה אותו. רגע. והניחנו בגן עדן, הניח לו. כלומר, אין, אם הוא ילך בדרך הזו, זה, אז הוא לא נמצא במצב של מאבקים פנימיים, אלא חיים שלווים, יציבים, זורמים לקראת מימוש יעודו. זה הכוונה, לקח אותו לגן עדן. ומטבע הדברים, לא עשו פסוק זה ללקיחתו ממקום והנחתו במקום. לא מדובר כאן על העברה גיאוגרפית, אלא הרמת מעלת מציאותו בנמצאים הללו, ההובים, הנפסדים, והנחתו במצא מסוים. כלומר, יש עוד נבראים, אבל הוא האדם בגלל ייחודו של האדם שנברא בצלם אלוהים, ובגלל ייעודו, חיי העולם הבא, אם ילך במתווה שהשם נתן לו, זה המתווה האידיאלי שלו. ומבחינה זו הוא עולה על כל הנבראים האהובים והנפסדים שמסביבו. מה רצית?
מלכתחילה יכולת שהיינו אומרים שאיננו זקוקים להסבר הזה, אילו המקרא הייתה משתמשת במונח ויעלה השם אלוהים את האדם, ואז לא נתחיל את כל ההסבר הרחב, כמו שהרב מסביר.
תראה, אפשר להשתמש בנוסחים אשר הם רחוקים מתיאורי הגשמה, מתיאורים כאלה של כאילו מציאות שבה אנחנו חיים, לעשות את הדברים נעלים. אבל אז אתה עושה את התורה לנחלתם של יחידים בודדים. ועוד, שאם התורה מנוסחת כפי שהיא מנוסחת, אתה עושה את התורה לנחלתם של כל בני האדם, או רוב בני האדם, אם ירצו בכך, וכל אחד יקבל לפי הרמה שלו, עד שיוכשר לקבל יותר. כי אתה לא יכול בגן ילדים לבוא ולדבר על דברים מופשטים. אתה תספר על גן עדן, זה משהו נפלא מאוד. אז יש ילדים קטנים, ויש גם אנשים מבוגרים שהם כמו קטנים, מבחינת מה שהם יודעים. אז יותר כדאי לספר סיפורת שהיא מרתקת, מעניינת. וכל אחד כבר יקבל לפי הרמה שלו, ברור? אוכן. ועוד, כן.
איזה
יעוד היה לו
באותו זמן
לבריאה? איזה חיים? מה זה? איזה
חיים?
מה? עולם האמת והנצח.
עולם הבא. על מה הוא
רוחני? על ידי עבודת השם יתברך.
מה יעבוד?
מה זה מה יעבוד?
מה יעבוד?
מה זה מה יעבוד?
אין לו תורה, אין לו
תורה. מי אמר שאין לו תורה? מי אמר שאין לו תורה?
מקסימום יגיע לך.
האדם הראשון, האדם הראשון הצטבע כבר בשש מצוות. במיידי.
שש מצוות.
ודאי, מה? מה אתה חושב, זה נדד בכמות? הרי הפילוסופים אומרים, בדל לך מצוות, תייצר בשכל שלך דרכי התנהלות שבהם אתה מרסן את יצריך, ואתה יותר ויותר הופך להיות לאדם נבון, משכיל, רוחני. זה גם הפילוסופים אומרים. רק מה? רצה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, והרבה להם תורה ומצוות כדי לסייע בידם. אבל ברמה העקרונית, הרי למה חז"ל אומרים שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה? לפי רבנו הוא לא קיים את כל התורה במובנים הפרטניים, כפי שהמשנה למלך ועוד רבים סוברים. אלא כי יוצר לעשות לו, כך חז"ל אומרים בהגדה. דיינו, הוא כל הזמן היה חושב מה עליי לעשות כדי לשפר את צורת ההתנהגות, את צורת ההתנהגות. התנהגות מושלמת, כן? לכן, לעשות צדקה ומשפט אצל אברהם אבינו. לא כתוב שש מצוות לעשות צדקה ומשפט. בשש מצוות או בשבע מצוות יש לעשות דינים. אבל צדקה, חסדים, הכנסת אורחים, כל אלה, המוח של אברהם אבינו, שהיה מכוונן לחיים ערכיים, המציא עוד ועוד דברים. וכן, אני חוזר חזרה, הפעם אני כבר ברש למד חת, בטור הימני, למעלה. ועוד, ממה שאתה צריך לדעת אותו, ולתעורר עליו, אופן החוכמה, בקריאת שני בני אדם, קין והבל. ושקין הוא ההורג את הבל בשדה. ושהם יחד נשמדו, ואף על פי שניתנה אורכה למתגבר, ושלא נכונה המציאות, אלא לשק, כי שק לי אלוהים זרע אחר, והנה נתברר זה. טוב, מביא רבנו הערות קצרות, והנה נתברר זה. נתברר זה למי שבאמת ישקיע מאמץ רעיוני, וינסה להבין את הערות של רבנו. יש את הסיפור של קין והבל. עלינו לזכור שקין והבל, לפי האגדה, הם נולדו כבר ביום השישי שעליו אנחנו מדברים, שביום שישי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם זכר ונקבה אברהם. עכשיו אל תקשו עליי קושיות, איך הרדה וילדה, כי חז"ל והאגדה הצליחו לכמת את הכל, בשעה הראשונה גיבלו, בשעה השנייה ככה, בשעה השנייה, הכל ככה נעשה צ'יק צ'ק בתאריך מזורז. אבל יש לזה משמעות כשחז"ל באים ואומרים שקין והבל היו ביום שישי. כי אמרנו, אין שום דבר חדש אחרי ששת מבראשית. מה שהקדוש ברוך הוא ברא, אחר כך אין שום חדש. אז אם כן, איפה? מה תכלית הסיפור הזה של קין, אשר רוצח את אחיו הבל, ונקנה ארכה למתגבר, דהיינו לקין, ואחר כך גם הוא הושמד, ובסופו של דבר גם הבל שכבר נרצח, וכל אותו זרע בעצם הושמד, ורק לקראת סוף פרשת בראשית, אזי נאמר שהיא ירתה וילדה את שט, והיא קוראת לו שט, כי שט לי אלוהים זרע אחר. לדעת רבנו, כל הסיפור של קין והבל וכל הצאצאים הללו עד שט, הוא בא לשדר לנו מהי התוצאה של חיי אדם אשר אינם יהודיים. שוב, מהו הייעוד? עץ החיים, עולם המת והנצח. אנחנו מברכים אחרי כל קריאת התורה, ברוך אתה השם אשר נתן לנו תורת וחיי עולם נטע בתוכנו. כלומר, התורה מעניקה לנו חיי עולם, שזה חיי עולם האמת ונצח. העולם הזה הוא לא עולם האמת ונצח. אם נתנהל לפי התורה, כל אחד מאיתנו יזכה לחיי עולם. אלה נקראים חיים יהודיים, ערכיים. אז עכשיו, כיוון שהאדם וחווה לא קיבלו את הציווי האלוהי ולא נשמרו מפני עץ הדעת, דהיינו הריסון על היצרים, וראו נחמד למראה ותאווהו לעיניים, חיים של שוקות, חיים של תאוות, אזי הבנים שנולדו מהם או שיכולים להיוולד ממציאות כזו, רמז מסוים שאמרתי, כן? או שיכולים להיוולד. מה הם? הבל, מטרות הבליות, אין לו מטרות יהודיות, ערכיות, אכול ושתו כי מחר נמות, זה מה יש, קיים, קניינים, הישגים, קריירה. זאת אומרת, קחו את העניין הזה של קין והבל כדמויות אשר משדרות מהי התוצאה של חיים בין איש ובין אישה שאינם סביב עץ החיים אלא סביב עץ הדעת, סביב הניצול של הדעה האנושית השכלית בשביל התשוקות, בשביל התאוות, בשביל החמדה. זה מקור כישלון לאיש, לאישה, לבלדות. ואז כשהתורה מספרת מה קרה עם קין והבל, אז תארו לעצמכם, אפילו בין אחים כבר אין שום ביטחון שיכולו לחיות ביחד, כי במרכז עומד אני, האגו, כל אחד עם האני שלו, וכל אחד יש לו את האני שלו. ואז אח רוצח אח, זה יכול להיות. כי אין חיים יהודים וערכיים. יש את האני, כל אחד עם האני שלו. ואם כן, אין שום תקווה לאנושות כזו. היא לא יכולה להתקיים. ולכן מסופר, זה נולד וזה נולד וזה עשה. קחו לכם דוגמה. את מה שהתורה מספרת מאותו זרע, ואני בכוונה מספרת, שם דגש על זה בגלל שאנחנו חוזרים לאותם תקופות, בגלל שבאורח חיינו היום אז מעמידים את האגו במרכז, את האני במרכז, לא את החיים היהודיים הערכיים, חיי עולם האמת והנצח. לך תשאל היום את החברה המודרנית, מה אתם מדברים על עולם הבא? מי חושב על זה עולם הבא? עולם הבא היום זה כבר ברוך השם, יש כבר איזה ניצנוץ, אני לא יודע אם הם בכלל חושבים כך, שמספידים את הבני אדם, שמור עלינו מלמעלה, ואני יודע, לא יודע איך זה, מה זה לשמור מלמעלה, לא יודע. אבל מדברים על מושגים כאלה, כן, זה מראה שיש איזושהי מבוכה. אי אפשר, לא כמו שהיה פעם בעבר, שחשבו, זהו, קבר נגמר, זהו, אין מה לעשות, כן? מבינים שזה בעייתי, אבל לא חושבים מושגים של יעד, חיי עולם המת והנצח. ואז מה? אין פלא. לקחו שתי נשים, אישה אחת לשם יופי, לא לשם פריון, אישה אחת לשם פריון. בכל המקרים, האישה היא נכס. נכס של הגבר. רכוש. אם זה בשביל פריון בעבודות הבית, ואם זה בשביל התשוקות, ליופי, לטפח את היופי, בשבילו, בשביל הגבר, לא בשבילה. זה הרס, זה בדיוק מה שקרה אז. זה פועל יוצא של אכילה מעץ פרי הדעת. שהדעת, שהתעשייה, שם הדגש על המיניות, מפתחת המיניות בצורה נוראה. זה הרס. מה, היש פלא? שאנחנו קוראים אבי מלך עבדיו חוטפים את שרה, אבי מלך עבדיו חוטפים את רבקה, זה תפיסת עולם. זה תפיסת עולם. האישה היא רק לצרכים, לצרכים של הגבר. יש פלא שחשוורוש מקים מיניסטריון, מיניסטריון לענייני נשים, ולוקחים את הטובה והיפה שבכל חבלי ארץ 110 של המדינות, ומטפחים אותה, ויש תקציב לזה. מטפחים ויופי הכל בשביל המלך. זה עולם שמתירני מופרך, מופקע. אומר רבנו, אין לו קיום. לאנושות כזו אין זכות קיום. ורק שכבר אדם הראשון וחווה התפקחו מחטאם, מחטא התעד, התפקחו וחזרו בתשובה, אז היה להם זרע אחר, שט, קראו לו שט, זרע אחר, זו תקופה חדשה. עכשיו אנחנו יהודים, חושבים על ערכים, על עולם האמת והנצח. זה מה שאני אומר כאן בפסקה הקטנה הזו. ועוד, ממה שאתה צריך לדעת אותו ולהתעורר עליו, אופן החוכמה, בקריאת שני בני אדם, אופן החוכמה, תראו, זה אומר, זה משהו מושכל, כל העניין הזה של קין והבל, המסרים הכוונה. זה לא מעניין את הרמב״ם, אם היו קין והבל, זה לא מעניין אותו. מעניין אותו המסרים שעומדים מאחורי זה. כן? אופן החוכמה, בקריאת שני בני אדם, קין והבל, ושקין הוא הורג את ההבל בשדה, ושהם יחד נשמדו, ואף על פי שניתנה ארכה למתגבר, ושלא נכונה המציאות, כלומר המציאות לא הוכנה ולא תוכננה, אלא לשת, כי שת לי אלוהים זרע אחר, והנה נתברר זה, חווי. וממה שראוי שתדעהו, ותתעורר עליו, אומרו, ויקרא אדם שמות, השמיענו כי הלשונות הסכמים, לא טבעים, כפי שכבר דימו זאת. באמת, זו שאלה שגדולי הפילוסופים התחבטו בה מאוד מאוד. האם הלשונות, השפות, הלשונות זה השפות, האם הן טבעיות או הסכמיות? מה זה טבעיות? בואו ניקח דוגמה את בעל החיים. כל עוף יש לו, כל בעל חיים יש לו את הקולות שלו. הקולות שלו באים כתוצאה ממציאות חיים שבה הוא נמצא, מאיזושהי מציאות טבעית שהוא על בסיס זה עושה את אותם קולות, וזה התקשורת שלו עם סביבתו. זה נקרא טבעי. הטבע והמציאות יוצרים אצלו את הצורך הזה ומתפתח אצלו הצורך הזה. אבל מה עם האדם? האם השפות גם כן הן תוצאה טבעית של המקום שבו האדם נמצא, מזג האוויר וכל הסביבה, והיא כאילו מטביעה בו הגאים מסוימים שמתאספים והופכים להיות לשפה, וזה נקרא שפה טבעית, או הסכמית, כלומר בני אדם מסכמים ביניהם, לזה נקרא חוס, לזה נקרא שולחן, לזה נקרא ספר, כן, לטעת, מתגבש אוסף של, של שמות וכו'. אז רבנו אומר כאן, מן העובדה שהתורה מתארת בששת מבראשית, בפרק שני, שהקדוש ברוך הוא מעביר בסך את העולם החי, והוא קורא להם שמות, מזה אנו למדים שהשפה היא הסכמית, כי אם הוא קורא להם שמות, כלומר הוא חליט שלזה קוראים עורב, לזה קוראים יונה, לזה קוראים כוס, לזה קוראים שור, לזה קוראים חמור וכו' וכו'. הם שיקולים, הם שיקולים, אבל זה הסכמי, זה הסכמי. מורי כאן מאיר בערת 79, דברי רבנו כאן נראים הפך מה שכתב בספרו הרפואי פרקי משה, מאמר קפה, ציון 56-58. שם משמע שהוא מסכים שהלשונות טבעיים, ושהם תוצאה של שינויי אקלימים, ושם הובאו דברי גלינוס, אבינס, ארזי ורבנו. אך נראה גם נגד עצמו כתב, כאן הוא גדבון. כלומר, באמת רבנו בצעירותו נמשך אחרי השיטה של גלינוס שדיבר עליה בהתלהבות, שהשפות הן טבעיות, לא הסכמיות. אבל רבנו חזר בו וסבור שהשפות הן הסכמיות. לרבות שפת הקודש, גם שם הקודש היא הסכמית. זאת אומרת, לפי רבנו, אם מדבר לפי רבנו, כי יש כאלה שאומרים, למה היא נקראת שפת הקודש? כי ניתנה בנבואה. ניתנה בנבואה.
לא, פה הוא אומר שהן הסכמיות ולא טבעיות. שם הוא אומר שהן טבעיות.
זה מה שדיק כמו שאני אומר. זה בדיוק כמו שאני אומר. אז עכשיו...
לא הייתה שפה עברית, השפה שהרבני שפה כנענית.
מה, מה?
להבדיל לא הייתה שפה.
מי אמר?
שהם דיווק כנענית, זה איך לא היה שפה?
רגע, רגע, הוא...
הוא הגיע לידיעת ישראל, הוא בא ממגדר. שם הדיבור שפה מסוים, פה דיווק נעלי.
לא, לא, אבל מה עם האדם הראשון? אנחנו מדברים עם האדם הראשון.
האדם הראשון דיבור עברית, אז עוד... כן. אז היו אר אלף פעם הזה שדיבר עברית.
איזה עם? הצאצאים שלו. הצאצאים שלו. כן, ודאי. בדיוק הפוך. זאת אומרת, נוח וכל אלה עדיין דיברו זה. אחר כך, מגדל בבל, משם בלל שפתם. ההתפצלות וכל פרוסה יסרה לעצמה שפה. אברהם אבינו. אברהם אבינו, שם, כל אלה, ודאי. עוד פעם, אל תשתמש בביטוי עם. כן, כן, בדיוק. צאצאי אדם הראשון ממשיכים, נוח, אברהם, יצחק, יעקב, זה לשון הקודש, ודאי, ודאי. עכשיו ככה, ואלא מה, לפי רבנו, הלשון הקודש היא שפה הסכמית, כפי שהוא אומר כאן. אז למה היא נקראת שפת הקודש? לא בגלל שהיא ניתנה ברוח בנבואה, אלא נכון שהקדוש ברוך הוא נגלה בנבואה לנביאים בשפת הקודש, זה ברור, אבל השפה הזו היא שפה של הסכמית. רק למה היא נקראת שפת הקודש? רבנו נגיע בעזרת השם יתברך במורה, הוא אומר זו שפה נקייה שאין בה ביטויים מיניים, קדושה, מבחינה זו היא קדושה. אוכל, אני חוזר חזרה. מה? לא שמע.
אני
רואה
שאני
שואל אותם תוכים
כאילו חזנות, תמיהה.
אין מפה בסיס לזה שאברהם אבינו גדל עברית. תגיד לי, כשהקדוש ברוך הוא נגלה במעמד הר סיני ואומר אנוכי השם אלוהיך, עם מי הוא דיבר? לא, אבל יש הגד. הגנויים. מה, אם הם לא יודעים שפת קודש, הם הוא דיבר. מה, מה? מה זה תודעתי? אנוכי השם לא לך, לא תרצח, לא תגנוב. כן? משה רבנו, בא ומדבר עם עם במצרים. איך הוא דיבר? מצרית? מה הוא דיבר? אברהם אבינו. ודאי, מהאדם הראשון, נוח, כל אלה. זה הייתה השפה ההסכמית. הרי ויקרא, האדם הראשון קרא לזה ככה, קרא לזה ככה. כן, אבל זה הלשון שלנו. הרי כתוב, קרא להם שמות. זה השמות שמובילים עד היום. ברור?
כן, אבל לחיים קשה איך זה... לא, אני רואה אותך כל הזמן להתכבד בכיסא, קשה לי
להתכבד.
הוא אומר, הקדוש ברוך הוא...
לא צריך לסגנן לסגל או לסגנן, הוא מדבר איתנו בשפה שאנחנו מדברים, כן, בשפה שאנחנו מדברים, לא בשפה שאנחנו מדברים. אם זה בשפה שאנחנו לא מדברים, מה אנחנו נבין? מה זה? הוא לא דיבר עם בלעם, בלעם לא נביא. נמשיך הלאה. נאמר ככה, וממה שראוי שתדעהו ותתעורר עליו אומרו, ויקרא אדם שמות השמיענו כי הלשונות הסכמיים לא טבעיים, כפי שכבר דימו זאת, וממה שאתה צריך להתבונן בו, ארבעת הלשונות אשר נאמרו בייחוס השמיים לשם, והם, זאת אומרת, כשמדברים, מייחסים את השמיים לשם, שימו לב כמה ביטויים יש לנו בתנ"ך, בשפת הקודש, לזה, ברא ועשה וקנה ואל, הנה, אמר, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואמר, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, ואמר, קונה שמיים וארץ, ואמר, אל עולם, ואמר, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אז מה אנחנו רואים מכאן? קודם כל, זו שפה, שפה הסכמית, שוודאי וודאי, בכל ביטוי כזה, יש לו מסרים. הברא מדבר על חידוש העולם, יש אחר העדר המוחלט. קונה שמיים וארץ, מדבר על השגחה. זה לא, אין, הקדוש ברוך הוא, לא כפי שאמרו, עזב השם את, את הארץ, השמיים שמיים לשם, אלא קונה שמיים וארץ. אז כל דבר ודבר, יש לו מסר אמוני, הגותי אמוני, בביטוי. ובכן, ואמר, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, כביכול השכלול, הירידה לפרטים, כן? ואמר, קונה שמיים וארץ, ואמר, אל עולם, הנצחיות של אלוהים ביחסו לעולם, ואמר, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אבל אומרו אשר קוננת, וטיפחה שמיים, ביטויים שונים שנמצאים בתנ"ך, ונוטה שמיים, כל אלו כוללם עשו, כלומר הביטוי עשו, כי הרי הביטוי ויעס, החז"ל כבר ויעס השם את הרקיע, אז חז"ל בבראשית רבה אמרו שבן הזי כמדומני נרעש כשהוא הגיע לפסוק הזה ויעס, כאילו יש מיש, יש מיש, והרי זה קדמות העולם, זה תורת אפלטון, כן, זה קדמות העולם. ולכן אין צל של ספק, אומר רבנו, אתה צריך לדקדק היטב היטב בביטויים המתארים את היחס של הקדוש ברוך הוא לבריאה, ברו, עשו, קנו, אל, אבל כולם מחויבים. אם אתה תיקח את עשו בלי ברו, אתה תגיע רחוק, אתה תהיה תפגע באמונה שלך, כן? כביכול הקדוש ברוך הוא ברא יש מיש, אלא הקדוש ברוך הוא בהחלט לא רק עילה לבריאה, כמו שאריסטו אומר, אלא הוא ברא יש מיש, ולא סתם ברא יש מיש, ברא יש אחר העדר המוחלט, ולא סתם ברא, אלא גם הקדוש ברוך הוא במציאותו משפיע על הצורה של, של הבריאה, עשו, שכלול, אז הוא משפיע על, על עצם הצורה של הבריאה, של הנבראים. ולכן כשאנחנו מוצאים קוננת, טיפחה שמיים, נוטה שמיים, כל זה אומר רבנו נכללים בכלל הזה של עשו, אבל עשו שבא יחד עם ברו ולא בלי ברו. אבל לשון יצירה לא נאמר, נאמר אצל האדם ויצר את האדם, אבל על הבריאה לא נאמר, כי נראה לי שאין היצירה נאמרת אלא על התבנית והתיאור, וזה לא מתאים לבריאה, זה יותר מתאים לאדם, ולכן אין ביטוי ויצר כלפי הבריאה כבריאה, אלא כלפי האדם, כי חושב שהביטוי יצור מתייחס לתבנית ותיאור, או אף מקרה משאר המקרים, כי גם התבנית והתואר מקרה. ולפיכך אמר יוצר אור, לפי שהוא מקרה. הביטוי מקרה הוא כמו תופעה, הוא בא במשמעות של תכונה, הוא בא במשמעות של תופעה, של איזושהי צורה מסוימת שהיא מתחדשת, היא לא קבועה. יש אור, יש חושך, כן? דברים שמתחדשים. ובכן, ולפי כך אמר יוצר אור, לפי שהוא מקרה, ויוצר הרים. מה זה יוצר הרים? אם אתה אומר שאין ביטוי יצירה לגבי הבריאה, אז מה זה יוצר הרים? תבין מזה שהכוונה קובע תבניתם, את הצורה של הרים כהרים. וכן, ויצר השם אלוהים את האדם. שמתם לב? סתם. ויצר השם אלוהים את האדם. דיינו, התבנית והתיאור של האדם, לאו דווקא רבותיי בקלסטרון הפנים, אלא מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא נתן בו את היכולת של חשיבה ובדיוק וכוח בחירה. אבל המציאות הזו המיוחדת לכללות העולם, שהוא השמיים והארץ, הרי הוא נחלו ברו, לא עשו, לא יצור, לא קנו, ברו. למה? שוב, הרמב״ם אומר, שים לב, לפי שהוא לדעתנו המצאה מן העדר, הביטוי ברו זה יש אחר העדר המחלט, ולכן על השמיים והארץ רק ביטוי ברו, לפי שהוא לדעתנו המצאה מן העדר, בניגוד לאריסטו, בניגוד לאפלטון. ואמר גם עשו לצורותיהן המיניות אשר נתנו להן, כלומר תראהן, ואמר בהן, קנו, קונה שמיים וארץ, מפני שהוא התעלה מושל עליהן, לא שעזב האלוהים את הארץ, ברא וזהו, אלא משגיח בעולמו, מושל, כמו בעל קניין, מפני שהוא התעלה מושל עליהן, כמשול האדון על עבדיו. ולפי כך נקרא אדון כל הארץ. בא אדון, וכיוון שלא יהיה אדון אלא אם כן היה לו קניין, וזה נוטה לצד הדעה בקדמות חומר מסוים. זאת אומרת, אם היינו משתמשים אך ורק בביטוי אדון כל הארץ, אז עדיין זה בעלות על, 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 על קניינים. אז היה גם חומר קדמון, כן? שממנו ייצר וליטש ופיתח. ולכן, אומר רבנו, אינם משתמשים אך ורק באדון כל הארץ, אלא בביטוי ברו, ואז אתה יכול לומר אדון כל הארץ. ואז אתה מתרחק משיטת אריסטו ומשיטת אפלטון. הנה הוא אומר, וכיוון שלא יהיה אדון אלא אם כן היה לו קניין, היה לו קניין, וזה נוטה לצד הדעה בקדמות חומר מסוים, השיטה הפלטונית. לפי כך שומשה תיבת ברו ועשו. בגלל זה משתמשים בביטוי ברו ועשו, כדי להרחיק אותנו מהשיטה הפלטונית. תראו איך רבנו מסביר בדקדקנות, ביסודיות, את הביטויים שמתייחס המקרא לבריאה, למציאות, למציאות, באופן שמרחיקים אותנו, הן מהשיטה האריסטוטלית והן מהשיטה הפלטונית. אבל אלוהי השמיים וכן אל עולם, הוא מבחינת שלמותו התעלה בשלמותם. הרי הוא אלוהים, כלומר שופט ומשפטים, ולא בעניין משילה, כי זהו עניין קונה, אלא הוא מבחינת השפעתו יתעלה במציאות והשפעתם. המורי אומר, הביטוי השפעה כאן צריך ליטוש, כי לפעמים קשה מאוד למצוא מילים מתאימות. השפעה, הרבה פעמים, אוקיי, יש רב מסוים, אישיות מסוימת, עצם מציאותו, עצם פעילותו, מקרינה, משפיעה, כן? אומר מורי, לא זה הכוונה. הוא אומר, מה שאומר רבנו כאן, השפעתו יתעלה במציאות, אז אומר מורי, השפעת הקיום, כלומר, שממשיך להתקיים, כן? באופן כזה שממשיכה הוויה כל הזמן. לזה הכוונה, השפעתו יתעלה במציאות. כלומר, שהמציאות מתמדת, מחמתו יתברך. מה זה מזכיר לנו? את המשפט המפורסם. אם חס וחלילה נאמר שאין אלוהים, או יפסיק להיות אלוהים, אין מציאות. אבל אפשר לתאר לא מציאות במציאות האלוהים. אז השפעתו במציאות, הכוונה היא בהתמדת המציאות, בהתמדת ההוויה. והשפעתם, הרי הוא אלוה, לא הם, כלומר השמיים, דע זאת. וכל הנאמר כאן, עם מה שקדם, ועם מה שיבוא בעניין זה, מספיק לפי מטרת המאמר אופי המעיין בו. אומר, נתתי לך כבר סדר לדרך, זה מספיק, תעבוד על זה, תעבוד על זה. עכשיו רבותיי, לאחר שרבנו נתן לנו מתאמת בעניין ששת מבראשית, הבריאה וכו', עכשיו רבנו מקדיש פרקון, פרק למד א', שהוא פרק קצר, על השבת. חלק פלאים, מה מקום לפרק הזה כאן? הרי בהמשך, במורים בוכים בחלק ג', שם יתאים רבנו את המצוות, ביניהם גם מצוות השבת, כן? למה בכל זאת כאן הוא מביא את השבת? כי שבת בראשית באמת קשורה לעניין הזה של הבריאה, לבריאה. וזה המיוחדות שיש בשבת. מעבר לתועלת שיש בשבת לאדם, אם שובתים, אם שובתים, הרי השבת היא כבר בתיאור של ששת מבראשית. וביום השביעי שבת והיא נפש. אחי הקדוש ברוך הוא התעייף שהוא צריך שבת והיא נפש. משמע שיש לשבת בראשית הזו מסר אמוני חשוב שאותו רבנו כעת ימסור כעת כאן, שמשלים לנו את תפיסת עולמנו על הבריאה, על ששת מבראשית. ולכן הוא מביא אותו כאן כדי, כמו שאומרים, לסיים את דבריו ביחס לבריאה בששת מבראשית. הוא אומר ככה, ייתכן שכבר נתברר לך הטעם בחומרת מצוות השבת ושהיא בסקלה. ואדון הנביאים הרג עליה, כלומר הוציא להורג במדבר את המקושש עצים. זאת אומרת, היינו חושבים שאולי כשהתורה אומרת שהאדם שמחלל שבת דינו בסקלה, הוא רק גוזמה כדי להראות כמה היא חמורה. אבל לא שבפועל עושים זאת. כי ביג דיל, התורה אומרת שהשבת נועדה בשביל לנוח, כן? אז אומר האדם, לא רוצה לנוח, תשפה עליי את המנוחה, ולזה אתה מוציא אותי להורג, כן? כיף לי כעת לקושש עצים ביום שבת. אז בשביל זה מוצאים להורג? כן. אז בשביל זה מוצאים להורג? אלא מה משמע? שיש כאן מסר אמוני מאוד חזק, שבגלל זה רבנו יחשוף אותו. ייתכן שכבר נתברר לך הטעם בחומרת מצוות השבת, ושהיא בסקלה, ואדון הנביאים הרג עליה, והיא שלישית למציאות השם. כלומר, בעשרת הדברות, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחר על פניי, לא תשכח את שם השם אלוהיך עכשיו, זכור את יום השבת הקדשו, שמור את יום השבת. אז היא רביעית, לא שלישית. מה הוא אומר כאן? והיא שלישית למציאות השם. כי אנוכי ולא יהיה לך, הם שתיים בדברות, הם אחד מבחינה זו, כן? המציאות השם. אז הוא אומר, שלישית למציאות השם זה לא דבר פשוט. ושלילת השניות, כעזרה מלעבוד זולתו, אינה אלא להשרשת הייחוד. וכבר למדת מדבריי, כי השקפות, אם לא יהיו להם מעשים לבססם ולפרסמם ולהנציחן בהמון, לא יתקיימו. כאן יסוד גדול מאוד. אין השקפות, אין אמונות יכולות להיות מושרשות בלי דברים מעשיים. המעשה הוא שגורם לבני אדם להתחבר עם אותן אמונות. אבל בלי זה אין חיבור, זה רופף. ולכן, אומר רבנו, העובדה שהתורה מצווה על השבת ומזהירה בדין חומרת השבת, זה מה שגרם לכך שהמסר של השבת, המסר האמוני של השבת, נצרב בתודעתנו. נצרב, בגלל המעשה, בגלל הבעיה. ולעד איזה? לא קיים. תסתכלו, היום בחיינו, חיינו החילונים, אפשר לבוא ולומר בצורה כזו. מה נשאר מהשבת אצל אחינו החילונים? ערך סוציאלי במובן הזה של יום שבת נוחה, מגיע לי מסכורת אפילו שאני לא עובד. ואז אני עושה מה בא לי, כל אחד ואחד מה בא לו. הוא רוצה אחד לקניות, הוא רוצה לנפוש, כל אדם, הוא רוצה להיות שיפוצניק של הבית שלו ולחוץ את הכלב שלו, הכל יכול להיות. אין איזשהו מסר ערכי, אמוני, אלא סידור החיים, סידור החיים. כמו שאדם עובד ביום ויש לו שעת הפסקה בשביל רוחת בוקר, רוחת הוריים, אותו דבר גם בסידור החיים שלו, יש לו יום אחד כזה, כן? אני שאלתי מדריך תיאורים, שהוא מדריך תיאורים הרבה שנים, בכל רחבי העולם, מזרח, מערב וכו'. אמרתי לו, האם אתה פגשת חברה אנושית שאין לה יום שבת, לא יום שבת במובן הדתי, וכן, מצאתי חברה שאין לה בכלל מושג של שבת בכלל, בכלל, כן, נכון, במזרח, ואין להם בכלל מושג של שבת. זאת אומרת, השבת זה עם היהודי המציא, מה זה עם היהודי? התורה. התורה ניתנה לעם ישראל, ואלה שמוחר יותר אמצו אותה, בדרכים שלהם אמצו אותה, כן, אמצו אותה. אבל אומר רבנו, לא, אצלנו זה לא סתם הקדוש ברוך הוא ציווה על השבת ועוד בחומרה רבה, כי יש להם מסרים אמוניים וערכיים מאוד מאוד. הנה בואו נראה. אז הוא אומר ככה, וכבר למדת מדבריי, וכבר למדת מדבריי, כי השקפות, אם לא יהיו להם מעשים לבססם ולפרסמם ולהנציחם בהמון, לא יתקיימו. ולפי כך, נצטווינו בקידוש היום הזה כדי שיתבסס יסוד חידוש העולם ויתפרסם במציאות כאשר ישבטו כל בני האדם יום אחד. עכשיו, תארו עצמכם, מה המצווה הראשונית בשמירת השבת? אז אם נשאל את בני אדם, יגידו, המנוחה. זאת אומרת, האדם הרגיל, אתה שובט ממלכה, במובן של נוחה. זה מה שהאדם תופס. בכל היותר רגיל, תדע, מתוך המנהד, זה כיף להיות ביחד, לאכול ביחד. זה מה שהאדם תופס. אבל הרי התורה מצווה, זכור את יום השבת לקדשו. זוכרו בדברים. רגע, אל תרוץ למען הנוח, בדיוק הפוך. אני עוד לא התחלתי במנוחה, אני עוד לא סיימתי את יום שישי. נגמר יום שישי, מה אני מצווה? כוס ישועות עשהו שם השם אקרא, נעזוב את הכוס ישועות, נעשות ויכולו, נעזוב כל זה. אבל אני מברך אותו שזה יום מיוחד, קדוש מיוחד. כלומר ההכרזה, ההכרה שזהו יום מיוחד. וזה אנחנו פותחים את יום השבת, זה עוד לא מנוחה, עוד לא הגעתי למנוחה בכלל. וזה הדבר הראשון במעלה, למה? כי זה צריך לצרוב לנו בתודעה שזה משהו יום יהודי. ולמה הוא יום יהודי? אז הוא אומר ככה, ולפיכך נצטווינו בקידוש היום כדי שיתבסס יסוד חידוש העולם והתפרסם במציאות כאשר ישבטו כל בני אדם ביום אחד. וכאשר שאלו, מה טעם הדבר? תהיה התשובה, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת נפש. אז כמובן שאדם רחוק מתורה ומצוות ורחוק ממושגים, נגיד, רגע, מה? בגלל שהקדוש ברוך הוא תעייף וביום השביעי שבת נפש, אז אני צריך לסבול ולשמור שבת, ועכשיו יש חוק המרקולים וכל הדברים האלה, כן? לא זה רבותיי, לא. הקדוש ברוך הוא לא מתעייף, וששת ימי בראשית כבר אמרנו, זה לא המושגים שלנו בכלל, אלא רבותיי, ולזכור, ולחזור ולזכור, כל הששת ימי בראשית שהתורה מספרת, הוא בשביל שכשאדם נברא, ויחולו השמיים והארץ חוצאם, תחשוב אתה אדם, מהי תכלית השמיים והארץ, ואתה תחשוב ותאמר, ויחל השם אלוהים, נו? ביום השביעי? מלאכתו אשר עשה. אשר ברא אלוהים לעשות. מה זה לעשות? אז לעשות יכול להתפרש שהקדוש ברוך הוא מתמיד את ההוויה. ויכול לפירוש לעשות, עכשיו זה ניתן לאדם. שהקדוש ברוך הוא אומר, אדוני נתתי לך בריאה, שמור עליה לטובתך, שמור עליה לטובתך, היא בידיים שלך. אז כל היום השביעי הזה, שכביכול הקדוש ברוך הוא שבת ממלכתו, זה לא במנוחת השם, אלא זה החלק של האדם בבריאה, כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הוא ברא את העולם כדי שהאדם היהודי והיהודי, במידה ובאמת יתחבר אל יהודו ויהודו ולערכים שלו, אז זה כל היום השביעי הזה הוא שלו, שלו. בשביל מה? כדי להגיע לעץ החיים, כדי לדעת ששחי העולם ממד ונסח, כדי שידע שגם הוא יש לו כמה ימים, דהיינו שנים, שנות חיות, שנות מעשה, ואחר כך זה נגמר, אם נזכה, חי העולם בא. לכן תבינו למה אני כל הזמן בבתי אבל, נדבר קצת אחרי זה, מוסר מסרים, חזור ומסור בצורות שונות. הספקת משמעותי הרבה פעמים. חזור ומסור, ועדיין זה ברמזים, כן, לא מגלה לכל הציבור, מה זה נקרא, ריחול שמיים, אשר ברא אלוהים לעשות. ואני אומר לכם, כל המבנה הזה, הוא כדי שנדע מה אנחנו עושים כאן. השם נתן לנו את כל היום השביעי, כל אדם האדם עם היום השביעי שלו. כל האדם עם היום השביעי שלו. אשר ברא להם לעשות, עכשיו תצא לדרך, תצא לדרך. וכן, נאמר ככה, והנה, וכאשר שאלו, מה טעם הדבר? תהיה התשובה, כששת ימים עשה השם, וכבר נאמרו במצווה זו שתי עילות שונות, מפני, עכשיו ככה, עכשיו רבנו, הוא מצד אחד נותן לנו מסרים אמוניים, פילוסופיים, ומצד שני, הוא, והרי התחיל, הוא התחיל עם העניין של קידוש השבת, זה מצווה ראשונה במעלה, שזה באמת מה שנותן לנו את המסר האמוני, כן, את המסר האמוני. עכשיו, רבנו הרי איש הלכה, והוא מביט על חלקים נוספים שיש, חלקים מחתים נוספים שיש בשבת, עם התאמת השבת, איך התורה מתאימה את עניין השבת. ואז הוא אומר בצורה כזו, וכבר נאמרו במצווה זו, שתי אלות שונות, מפני שהן לשני עלולים שונים. לפי שנאמר בטעם קידוש השבת, בעשר הדיברות הראשונות, היינו פרשת יתרו, אמר כי ששת ימים עשה השם את הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. כלומר, בעשרת הדיברות הראשונות, בפרשת יתרו, מהו הטעם העיקרי של השבת? האמוני. כי ששת ימים עשה השם את הארץ. יש בורא, ברת העולם יש אחר העדר המוחלט, הוא משגיח בעולמו, ביום השביעי, אתה אדם כאן מתנהל, האלוהים משגיח עליך, יש דין, יש דיין, יש ייעוד, יש כתובת, אם האדם יזכה או לא יזכה. אז זה הטעם שנאמר בעשרת הדברות בפרשת יתרו. ואמר במשנה תורה, דברים, חומש דברים, בעשרת הדברות של משנה תורה, וזכרת כי עבד היית במצרים, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. וזה נכון, כי העלול בדיבור הראשון, זה היינו בששת, בעשרת הדברות של פרשת יתרו, הוא כבוד היום וקידושו, כמו שאמר, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. זה עלול השייך לאלשתי ששת ימים עשה את השמיים צער. זה עלול האמוני, ההגותי האמוני. אבל מה שנתפקדנו בו ונצטווינו אנו לשומרו, הוא עלול השייך לאלשתי אותנו עבדים במצרים, אשר לא היינו עובדים ברצוננו ומתי שאנו רוצים, ולא היינו יכולים לשבות. לפי כך נצטווינו על השבת והמנוחה כדי לכלול שני הדברים. קביעת השקפה נכונה הוא חידוש העולם, וזה בעשרת הדברות של פרשת בראשית, המורה על מציאות האלוה במחשבה ראשונה ואם קל. וזכרון חסדי השם עלינו שהניח לנו מתחת צבאות מצרים, זה השגחה. שמתם לב? הוא לא אומר את זה מנוחה במובן הצר, אלא חסדי שמיים, חסדי שמיים שהניח לנו מתחת סבלות מצרים. רבנו בחלק שלישי דבר על המנוחה וכל אלה, מסכן האדם אם לא ינוח, אם לא יהיה לו שביעות מחייו, הוא יחלט עצמו. שם פרגמטיות, כאן חלק ההגותי. דהיינו, עשרת הדברות הראשונות נוסרות המסר של האמונה בבורש ברת העולם משחר העדר המוחלט, חידוש העולם. בעשרת הדברות בדברים בא למסור על השגחה, על השגחה. וכאילו הוא חסד כללי באמיתת ההשקפה העיונית ותקינות המצב הגופני. אין פלא, אין פלא רבותיי, שרבנו בפרק למד א' הביא אותו כאן על השבת, כי זה משלים בצורה מאוד מאוד חזקה את התייחסותו לעניין הזה של ששת מבראשית של הבריאה, חידוש העולם, חידוש העולם, חרעדר המחלט בהשגחה, בהשגחה האלוהית. עכשיו נשים לב, רבנו אמר מצוות קידוש היום, אז מורי נשאל על ידי התלמידים המאזינים שלו, אמרו רגע רגע, אבל אדם יכול לקדש היום על זה תפילה, מה שהוא אומר בתפילה. ומורי שם אמר לא, בתפילה זה לא, זה לא, זה לא הקידוש עליו אנחנו מדברים. קידוש זוכרו בדברים עם כוס יין או עם פת, כן? זה מצוות הקידוש אנחנו מצווים. למרות שבתפילה של ליל שבת הברכה מאנשר, הברכה האמצעית היא קדושת היום, היא מעין המורה, זה קדושת היום, אבל זה לא הקידוש. הקידוש זה עם היין או עם הפת, תפקחו איתו. גם לי זה, הנה הוא מקדש, הוא זוכר, תפקחו איתו. הוא התעקש, אמר לו, זה קצת שונה מה שהוא כתב במשנה תורה, ואז אמרתי ש... איך קוראים? הוא הביא את המגן אברהם, שהמגן אברהם אומר שיוצאים בחובה ב... לא, 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 לא. בתפילת של שבת. כן, בברכה האמצעי. כן. ואני אמרתי שה... איך קוראים? התפילה לא יכולה להיות הקידוש. למה היא לא יכולה להיות הקידוש המוקש שאנחנו מצווים עליו? למה לא? זאת אומרת, היא קידושת היום, אבל לא הקידוש. ומדוע? וכאן תראו איך הדברים מושלמים כאן בפרק למד א', ומבין. הנה, בבקשה, תסתכלו. הנה, ליל שבת, אנחנו אומרים ב... הנה, אתה קידשת את יום השביעי לשמח, תכלית מעשה שמיים וארץ, וברכתו מכל הימים, וקידשתו מכל הזמנים, כאמור, בעבר אחד, אלוהים את מה שהיו כרס אותו, כי בו שבת מקום התואר שבראי נעשת. מצוין?
אני לא חידש.
לא, לא, בסדר, אבל האלוהים קידש, אז אנחנו מזכירים שזה יהיה מיוחד. אלוהינו ולאבותינו, רצינה בנוחתנו, קדשנו מצוותיך, בתל חלקנו בתורתך, ושמח השם בשעתך, ושבענו תובך, ותאר לבנו עובדך באמת, ועל חילנו באהבה וברצון שבתות קודשך, ונחו במקור ישראל אוהל שמך, ברוך את השם, מקדש השבת. לכאורה באמת, צודק המגן אברהם, מה יש לך יותר טוב מזה מקדושת היום? בואו נראה רבותיי, בקידוש, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה ורצון מחילנו, זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, אז שימו לב, ושבת קודשו באהבה ורצון מחילנו, זיכרון למעשה בראשית, זה היסוד האמוני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש אחר העדר המחלט, תחילה למקראי קודש, עכשיו, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. זה אין בתפילה. מה זה? זה רבותיי, עשרת הדיברות של, 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 של אלה הדברים, שבחום הדברים. מה זה אומר? יציאת מצרים. מה יציאת מצרים אומרת? השגחת השם. זה המקראי קודש. פסח, סוכות. כל אלה, השגחה אלוהית. ולכן, אין אדם יוצא את החובה בקידוש בתפילה. כי אין שני יסודות. ומה הם שני יסודות שלמדנו בפרק למד א'? היסוד שהקידוש בו, חידוש העולם, יש אחר העדר המוחלט, והיסוד השני, חסדי השם יתברך, השגחה אלוהית. אלה שני יסודות, ועד איזה הקידוש לא שלם, לא מושלם. וזו הסיבה שלא יוצאים לשיטתנו. לא יוצאים בקידוש של, של איך קוראים, של התפילה, בדברי הקדושה של התפילה, אלא רק בקידוש הזה. ברור? עד כאן. עכשיו ככה. פרק למד ב', רבותיי. כן. פרק למד ב'. למה? מה יש? מה קרה?
יגיד גיבו 20 דקות ונעשו ככה, לא...
בוא נתחיל פרק למד ב' רבותיי רבנו נפרד מששת מבראשית איך קוראים מעניין הבריאה עכשיו מדבר רבנו על הנבואה על הנבואה. רבנו כבר אמר במשנה תורה, כשאדם מכין את עצמו, אם זה במידות, אם זה בלימוד, אם זה בקיום המצוות, ואם זה בעיון, במעשה השם יתברך, הוא עולה ומתעלה, ואז הוא זוכה לנבואה, לרוח הקודש. כן? עכשיו, השאלה היא, האומנם כל אדם יכול להיות נביא, או לא כל אדם יכול להיות נביא? ורבנו כאן בפרק הזה אומר את הדברים הבאים, שהשקפות בני אדם בעניין קדמות העולם וחידושו הן שלוש, אפשר יותר, אבל השלוש המפורסמות, אריסטו, אפלטון ואמונתנו בחידוש העולם. אריסטו שהעולם קיים עצם מציאותו יתברך בלי רצון אלוהי אלא הוא עילה לעצם המציאות והכל חוקי והכל טבעי. וכן של אפלטון שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בבריאה אבל מחומר יולי, מחומר קדמון. ואמונתנו בחידוש העולם דהיינו שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו יש אחר העדר המוחלט. אז הוא אומר, שלוש שיטות יש בעניין הזה של הבריאה, וכן יש שלוש שיטות בעניין הנבואה. וכל שיטה בעניין הבריאה, יש לה שיטה בעניין הנבואה. למשל, אריסטו, אצלנו זה דבר הכרחי. אדם מכין את עצמו לכך, ראוי לכך, זה טבע, הוא יהיה נביא. אין משהו שיכול למנוע בעדו בדבר הזה, זה חוקי, זה טבע, זה שיטת אריסטו. ואילו שיטת אפלטון, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא מרצונו את העולם על בסיס חומרי ולי, כך אותו דבר הנביא, את מי שהקדוש ברוך הוא רוצה ינבא, את מי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה הוא לא ינבא. דהיינו, זה לא תלוי בהכנות של האדם ובהכשרות עצמו לקראת נבואה, בכלל לא תלוי. יכול להיות שאדם לא הכשיר עצמו לנבואה, אם השם ירצה לנבא אותו ינבא אותו, אפילו חמור חמור אותיים, כן? כי הקדוש ברוך הוא עשה מחומר יולי עשה עולם נפלא מאוד. מה, הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול לעשות מטמבל לעשות נביא? הכל יכול.
רק אדם?
מה?
על פי שיטתו רק אדם?
בינתיים כן. עכשיו ככה, ואילו היהדות, ואילו היהדות לפי רבנו, אכן באמת לא ייתכן אדם לא ראוי שיהיה נביא. אין דבר כזה. צריך השכלה, צריך ידע בתורה, צריך מידות, דרך ארץ, אלה הם תנאים אלמנטריים, לפי רבן, כמובן, אלמנטריים. אלא מה? האם בהכרח הוא, הוא חייב להיות נביא לאחר שחשיב את עצמו? יאמר רבנו, יש באלוהים ימנע מאדם בדרך נס שלא יהיה נביא. כן? זאת אומרת, כאילו, הקדוש ברוך הוא יש והוא מונע מבני אדם להיות נביאים. זאת אומרת, מצד אחד זה חוקיות, אבל מצד שני, יש מעורבות אלוהית. זה השלוש שיטות. עכשיו בואו נראה. השקפות בני אדם בנבואה, כהשקפותיהם בקדמות העולם וחידושו. כוונתי בכך, כי כמו שאותם אשר מתברר אצלם מציאות השם, יש להם שלוש השקפות בקדמות העולם וחידושו, כמו שבארנו, כך גם השקפות בנבואה שלוש. ולא יתעכב על השקפת אפיקורוס מפני שאינו סובר מציאות השם, כל שכן שיסבור נבואה. מה השייך לסבור נבואה? נבואה זוהי האמונה או הערכה, לאלה שלא מדברים על אמונה, שהשכל האנושי שמתחבר לשכל הפועל אז הוא מקבל ממד אחר נוסף ביכולת הידיעה שלו, כן? אז לכן זה לא שייך כשהעולם מקרי ואין בורא, אין משגיח, אין כלום, מה שאנחנו לדבר על נבואה. ולכן מוציא מכאן בכלל את אפיקורוס מכל הדיון. אלא מטרתי להזכיר השקפות מאמיני השם. כבר שאומרים מאמיני השם לגבי אריסטו זה בערבון מוגבל, כי הוא אלה. אבל אוקיי, סוף סוף הוא מכיר במציאות אלוהית נצחית, כן? רק הוא אלה. ההשקפה הראשונה היא השקפת המון העמים הקדמונים מאותם המאמינים בנבואה, וגם מקצת המוני אנשי תורתנו סבורים כן. והיא, שימו לב, זה שייך יותר לאפלטון, כי כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו מחומר היולי, מחומר קדמון, ועשה אותו כרצונו, כך גם הקדוש ברוך הוא מנבא את מי שחפץ, כי חומר קיים, מי הוא? האדם. זה חומר יולי. עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול להצביע בכל אדם כוח נבואי, גם אם הוא לא ראוי לכך. ורבנו אומר, יש גם מה מאמינים באנשי תורתנו המונים, שמאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לנבא גם אדם לא ראוי אפילו חמורי. ההשקפה הראשונה היא השקפת המון העמים הקדמונים, מאותם המאמינים בנבואה, וגם מקצת המוני אנשי תורתנו סבורים כן, והיא שהשם יתעלה, בוחר מי שירצה מבני אדם, ומנבא אותו ושולחו, ואין הבדל אם היה אותו אדם לדעתם חכם או שכל. לשיטה זו, גדול בשנים או צעיר בשנים. כי כמו חומר יהודי שהקדוש ברוך הוא מטביע בו, כך כל אדם. אלא שהם מתנים בו גם הגינות מסוימת וכושר מידות. לפי שבני אדם לא הגיעו עד כדי כך לומר כי השם מנבא אדם רע, אלא שעשהו הגון תחילה כפי השקפה זו. אז לפחות קצת הגינות, לא מעבר לזה, כן? הלאה. ההשקפה השנייה, השקפת הפילוסופים, והיא שהנבואה באריסטו, והיא שהנבואה שלמות מסוימת בטבע האדם, ואותה השלמות לא תושג לאדם אלא לאחר הכשרה להוציא מה שבכוח המין, כלומר מה הפוטנציאל, מה שבכוח המין, מה שיש בפוטנציאל של האדם, אלא פועל. אם לא יעצור בעדו מעצור מזגי או סיבה חיצונית כלשהי, כמו שאדם יכולה להיות לו תאונה, אז היא תפגע המערכת שלו, כן? אז יכול להיות שאדם יקלע למציאות טבעית שמונעת בעדו מלהיות נביא, אבל לא רצון אלוהי, אלא תאונה, תאונה. זה יכול לקרוא דבר כזה. זה אריסטו. כמשפט כל שלמות שמציאותה אפשרית במין מסוים, אשר לא תתכן מציאות אותה השלמות במלואה בתכליתה בכל פרט מפרטי אותו המין, אלא בפרט מסוים בהחלט. ואם הייתה אותה השלמות ממש דרוש בהשגתה למוציא, הרי לא ייתכן בלי מוציא. אין דבר כזה. ברגע שאדם ראוי וכשיר את עצמו, חייב להיות נביא לפי שיטה הזאת. אין מעצור אלוהי. יכול להיות מעצור טבעי, כמו תאונה. בחלה או כל דבר אחר. ולפי השקפה זו, אי אפשר שיתנבא השחל. מבחינה זו רבנו מסכים לאריסטו שלא יתנבא השחל. ולא שהאדם ילון בלתי נביא וישכים נביא כמי שמוצא מציאה. אז מורי בערה 13 מביא פתגם תימני, כן? פתגם ערבי, הוא אומר, ביטוי זה של רבנו כנראה נגד האמרה הערבית הידועה, אמסה חמר ואסבח נביא, לן חמור ושכים נביא, כן? כלומר בלילה נהיה נביא והוא חמר, חמור חמורתיים, כן?
אבל מורי, מה הוא התנבא בשיטה הזאת? הרי אם הוא מוכרח ברגע שהוא מתעלה מה הוא מתנבא? ככה הוא צריך להתנבא כל דבר, מה הוא מתנבא? הרי צריך להיות מוקדים של דברים, המוקדים מסוימים, מקרים מסוימים שקורים בעולם, כפי שראינו בנביאים של האדם.
תראה.
כי יש שיטה הזאת, מה הוא מתנבא אותם?
תראה.
לא דווקא יש
לחוץ. תראה. קודם כל, יש נבואה שהיא כוח על שכלי, ויש נבואה שליחותית, שאלוהים שלח את הנביא. לפי השיטה הזו של אריסטו לא מדברים על נבואה שליחותית, אלא משעה שהאדם מכשיר את עצמו והגיע למעלה הזו שהוא תחבר לשכל הפועל, כוח הידיעה והתבונה שלו מתעצם. הואיל והוא מתעצם, אז אין ספק שהחשיבה שלו היא למרחוק. עכשיו למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו שיש לנו כמה בני אדם, ואני מציב להם שאלות. מה לדעתך תחזית שתהיה בעוד כך וכך שנים? אז אתה תראה, יש בני אדם שיש להם מוגבלות שכלית, מסתכל מהיום למחר. יש בן אדם מסתכל מהיום לעוד שנה. יש בן אדם מסתכל לעוד כמה שנים. הכל לפי היכולת השכלית, האינטלקטואלית, איך לחבר דברים ולחזות דברים. ככל שהאדם מגיע להתעצמות הנבואית הזו, כן? מה שנקרא על שכלי, נקרא זה, אז מצב הדברים, היכולת שלו לחזות אם זה מרחוק. זה מבלי לגוע בנבואה שכיחותית. ברור? עכשיו ככה. ניקח את דניאל. נעזוב כעת רוח הקודש. נעזוב. כבר רומחת נצר הבחין שהבחורים היהודים פיקחים. מוכשרים מאוד. לכן הוא לקח אותם, את חנניה, מישאל ועזריה ודניאל, כיועצים וממנים את קיומם, כי הם עוניין בשירות שלהם. הוא ראה, יש הבדל עצום ביניהם ובין כל יתר יועציו. ביכולת, הוא ראה. ובאמת ראינו, כיצד דניאל חוזה דברים, ודניאל לא נקרא נביא, אלא מקסימום רוח הקודש. אבל אין צריך לספק שאדם שמכשיר את עצמו ומגיע לדרגה גבוהה מבחינה שכלית, אז יכולת הראייה שלו היא גדולה יותר. למה? תסתכל במשנה תורה. לא, לא, אבל במשנה תורה תקרא. תקרא במשנה תורה. לא, עכשיו אני עוסק באריסטו. אני עכשיו עוסק באריסטו. אני כעת עוסק באריסטו. כן? ובכן, אני חוזר חזרה. ולפי השקפה זו, אי אפשר שיתנבא השחל, ולא שהאדם ילון בלתי נביא וישכים נביא. כמי שמוצא מציאה. אלא יהיה הדבר כך. האדם, החסיד, השלם, בהגיונו ובמידותיו, אם היה כוחו המדמה בתכלית השלמות האפשרית, והתכונן ההתכוננות אשר השמיעך, הרי זה מתנבא בהכרח, לפי שזה שלמות הוא לנו באופן טבעי, ולא ייתכן לפי השקפה זו שיהיה האדם ראוי לנבואה והתכונן לה ולא יתנבא. כמו שאי אפשר שיוכל האדם הבריא במזגו מזונות חשובים ולא יתהווה מאותו המזון דם טוב, רק לכך אריסטו סבור בנוגע לנבואה, כמו תהליך פיזיולוגי, כך אותו דבר התהליך הנבואי, חיוצא בזה. זה שיטת אריסטו.
לפי השיטה הזאת השנייה של הפילוסופים, כן. אדם שמכשיר עצמו, מה קורה לו אז? מה קורה שהוא מתנבא לפי השיטה הזאת?
זה ישבתי לו. ישבתי לו. אמרת, היכולת השכלית שלו הופכת להיות על שכלית, ויכולת הניתוח שלו והצפייה שלו גדולים.
לא, השאלה היא, האם זה כוחו שלו, של הנביא, לפי השיטה הזאת, או שיש איזשהו משהו אחר?
זה כוחו של הנביא שהיה תאמון בו, פוטנציאל שהוא יוצא מן הכוח אל הפועל אחרי הכשרה.
זאת אומרת, זה תלוי באיש עצמו.
ברור.
הוא יכול להתנבא, לכן אין לי קשר באמת לקיום מצוות או לאיזשהו עניין, מה זה קשור?
מי דבר על מצוות?
אני אומר, שאין דבר.
כן, לא, אני דבר על אריסטו, לא מדבר על מצוות.
לא, השיח לא דבר גם על מצוות.
עכשיו עוד מעט רבנו, אבל עכשיו אני מדבר על אריסטו.
הנביא קודם כל את אריסטו.
יפה.
אז בעצם אריסטו, אדם שהוא מכשיר את עצמו ויש לו את כל הנתונים, הוא מתנבא, הצורה שלי מתנבא, זאת אומרת, שהוא...
היכולת החשיבה שלו שודרגה והפכה להיות על שכלית. אם השכל זה מדד רגיל שאנחנו רגילים
בו... זה לא מעורבות אלוהית.
זה לא מעורבות אלוהית לפי שיטתו של אריסטו, כן? כן. זה לא מעורבות אלוהית, ברור? כן, כן.
איך אריסטו מסביר שלא היה פילוסוף נביא שאנחנו לא מכירים?
רגע, מי אומר לך שהוא לא אומר שהפילוסופים מביאים? זה הנביא.
אריסטו מבחינתו הוא נביא?
יכול להיות, יכול להיות. מי אמר? כן. אצלנו, הביטוי נביא כל כך שכיח, בדיוק, בגלל הנבואה שליחותית. לא, לא.
הרב המסבר שאריסטו נביא?
לא, אני לא, רבנו, תבינו, רבנו במשנה תורה אומר שכל אדם יכול להיות נביא, אם יחשב את עצמו. עכשיו, אלא מה? כאן הוא אומר, כן, כאן הוא אומר שאם השם רוצה למנוע, הוא ימנע בדרך נס מאדם שלא יהיה נביא. אז על זה הסברנו, אין סף ספק. שככל שהאדם מכשיר את עצמו, אז יכול להגיע לדרגה נבואית במובן של רוח קודש, ראייה משודרגת, לפי רבנו. אבל נבואה שליחותית עדיין תלוי ברצון השם.
זה לא אומר
רבנו. זה יאמר כעת, או לא.
עד שליחותיות?
לא.
אברהם בעקדה, זה לא נבואה שליחותית.
מה?
אברהם בכיבוש של הקדה זה לא נבואה שליחותית.
לא בדיוק. לא בדיוק. המסר הנבואי בעקדה הוא לדורות, לדורות. בי נשבעתי נאום השם. אברהם קיבל על עצמו שאותו מקום יהיה בית המקדש ותורת קורבנות. והקדוש ברוך הוא נשבע בגלל זה, וחיזוק של ברית בין הבתרים פי כמה, בי נשבעתי נאום השם, שיכולת האפשרות של התשובה תקנה לעם היהודי את ממד הנצח. אפילו ירדו מטה מטה, בגלל התשובה יהיה להם את ממד הנצח. כן. מה זה הלשמה? לא הבנתי. בגלל שהוא עשה את זה ועמד במשימה, בדיוק, אז כבר הגיע לדרגה העליונה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו כשהוא ער. ער, כמו משה רבנו. כן, כמו משה רבנו, דרגה נבואית כמו משה רבנו, אבל רק לא תשעה. לא להמשך.
ברור.
ואז נחרטה הברית, ברית מחודשת בין אברהם, בין הקדוש ברוך הוא, שמשדרגת את ברית בין הבתרים פי כמה, מכניסה את הממד של בית המקדש, קורבנות, אפשרות של תשובה, מה שמאפשר לנו את ממד הנצח. כי אחרת, כמה פעמים אנחנו הגענו מטה, 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 מטה. אז ולמה אנחנו לא קלים? למה זה לא מתקלה? זה העקדה. זה העקדה. מדוע? אומר משה רבנו, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני ואשמידם. אני עשך לגוי גדול. משה רבנו לא. בבא אומר, אני יש לי יכולת להשיב אותם בתשובה. ואז העמיד אותם לדין, מי שצריך להעמיד לדין. והתנפל פתח בעצור התשובה. החזיר אותם בתשובה. והקדוש ברוך הוא מחל סלח. זה מיסוד העקדה. לכן אני אמרתי לאיראן, זה מסר לדורות. הוא לא הלך להגיד, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לומר לכם ככה. אלא הנבואה הזו נקבעה לדורות, כמסר לדורות.
אבל אם אנחנו נשתלם רגע מהמניעה של הנבואה, אז להבין מה זה נבואה, אנחנו רוצים לצלם להבין מה זה נבואה לפי הריסט הפילוסופים, כי הרבה לא מסכים ברמה העקרונית הנבואה לפי הפילוסופים. רק העניין של מניעת נבואה במקרים מסוימים. זאת אומרת שנבואה לפי הפילוסופים היא בלתי מתנתקת מה... הסתכלות על הבורא כעילה שלא משפיע ושלא בורא ושאין לו שום השפעה בעצם חוץ מה, נגיד, הקיום, איזשהו עילה. אני חושב שהרמב"ם במובן מסוים מסכים להריץ לו שנבואה מתמצא באדם עצמו בלי שום ממד מהקדוש ברוך הוא.
לא בדיוק, לא בדיוק. הרי חיים לוחץ על זה. ואמרתי לו, אני עדיין נמצא אצל אריסטו. לא, לא בדיוק. לא בדיוק. לא בדיוק. עכשיו, תנו לנו ללמוד את דברי רבנו על שיטתנו. בואו, לפני השאלות שלכם. אתם מקדימים את השאלות רק על שיטתנו, שעוד לא למדנו את שיטתנו, למדנו את אריסטו. בואו.
רבנו לא עושים את דברי בשיטה השלישית.
בהשקפה השלישית.
סליחה, אני רוצה להערה עוד פעם. רבנו בשום מקום לא עושה שום הבחנה בין נביאה שליחותית ונביאה לא שליחותית.
בין מה?
נבואה של שליחות, וזה פה בבית
מדרש. עיין משנה תורה.
עשו איזושהי הבחנה. בשום מקום רבנו...
עיין משנה תורה.
מה?
עיין משנה תורה. והיסוד, והשקפה השלישית, והשקפה תורתנו ויסוד שיטתנו, והיא בעצם דומה להשקפה הפילוסופית הזאת. זולתי בדבר אחד. והוא שאנו סוברים כי הראוי לנבואה המתכונן לה אפשר שלא יתנבא, וזה ברצון אלוהי, וזה לדעתי, שימו לב טוב טוב למילים האלה, כי אין כל הניסים ונוהג מנהגם. כי הרי אם יש טבע, אז מה קרה פתאום שהוא לא נביא? הרי זה כלל, זה חוק, זה חוק. אז כמו שיש שבירת חוקי הטבע בניסים, גם כאן על דרך המניעה זה מאנס שאותו אדם, כמו ברוך בנריה, לא יהיה נביא. מה? רגע. מה זה מתנבא? מתנבא בניגוד לרצון השם?
הוא מתכוון למתנבא
עם
רצון השם.
לא, אין דבר כזה.
אין. אין. רק אין.
רק אין. רבותיי, תנו לי... רבותיי, אתם רוצים... אתם רוצים לא ללמוד את השקפת רבנו?
אנחנו מכירים
על השקפתנו. חכה. אוקיי. והרי. אוקיי. והרי הדבר הטבעי. והרי הדבר. עוד לא קראנו את דברי רבנו על השקפתנו. זה נכון.
הוא אמר שזה אותו דבר, רק פרט אחד, ש...
השאר נגמר.
השאר זה... שוק חינוך.
אוקיי.
תקרא.
אוקיי. תקשיב. אוקיי. וזה לדעתי, כי אין כל הניסים ונוהג כמן אדם. והרי הדבר הטבעי שכל מי שראוי כפי טבעו והוכשר כפי חינוכו ולימודו יתנבא, והמנוע מכך הרי הוא כמי שנמנעה תנועת ידו כרוב עם, או נמנע מלראות כחיל מלך ארם אשר ביקשו אלישע. אבל היות היסוד אצלנו ההתכוננות והשלמות במידותיות ובהגיוניות בהכרח, הוא אומרם אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. וכבר ביארנו את זה בפירוש המשנה, בחיבור ובחיבור הגדול, כן, במשנה תורה. והודענו כי בני הנביאים עוסקים תמיד בהתכוננות. בני הנביאים, כן, מכינים את עצמם. זה לא אומר שהם יהיו נביאים. אבל מה שהמתכונן אפשר שימנע מלנבא, נלמד זה ממעשה ברוך בנריה, לפי שהוא תלמיד ירמיה, והכשירו ולמדו והכינו, והייתה חשקת נפשו לנבא ונמנע. כמו שאמר, יגעתי ואנחתי ומנוחה לא מצאתי. ונאמר לו על ידי ירמיה, כה תאמר אליו, כה אמר השם, ואתה תבקש לך גדולות, אל תבקש. כלומר, כאילו השם גזר, אדוני, הנבואה זה מעליך.
גדול עליך.
גדול עליך. אל תבקש גדולות. לא שהוא לא ראוי, אלא השם, השם מנע ממנו בדרך נס. וכבר היה אפשר לומר, עכשיו אומר מורי, מה זה מנע ממנו בדרך נס? על זה מניעה. לא שאלוהים שבר חוק טבעי, כי הוא אומר, איך קוראים, כשהקדוש ברוך הוא יש חוק בטבע, אז הקדוש ברוך הוא מונע את אותו החוק שימשיך, ואז מתחולל נס. בכל הנסים זה מניעת ההמשכיות לזמן מסוים, ואז מתחולל נס. לא שאלוהים כעת מחדש דבר בעולם, כן? זה דבר גם כאן. הוא אומר בצורה כזו, היה באותה תקופה, אומר מורי, רדיפות גדולות מאוד אחרי הנביאים. את ירמיה השליחו לבית כלא, רפו אותו מאוד מאוד. כן? אלא מה שירמיה, היה לו כוחות אדירים, שיכל, כמו שאומרים, להתגבר למרות הכוחות האלה, להמשיך בנבואה. ירמיה, ואילו ברוך ונריה, לא עמד לו הכוח הזה. הרדיפות הללו, הבו לו את המחסום הנפשי, הרגשי.
זה
אותו דבר גם כאן.
זה
חשוב.
בניגוד
לטבע
הרגילי.
מה זה בניגוד לטבע? אם אני מונע את התנועה, אם אני מונע כעת, הוא כעת בכיוון של תנועה שכלית להגיע להיות נביא. ועכשיו הצרות של הרוצים מנעו ממנו בעד הדבר הזה. זה נקרא הנס האלוהי. אצל ירמיהו. אני יודע שזה
באמת. שאדם לא מתנבא בנס שהוא חורג מהטבע.
אוקיי, עכשיו מה רצית לומר? זה נס חורג גדל טוב, מה אתה עכשיו
רוצה לומר? רציתי אשר לומר, וכשהשם לא עושה את הנס הזה,
כן.
אז זאת אומרת, הנבואה היא כמו הנבואה הפילוסופית של הפילוסופית.
בסדר. מה אתה רוצה? זה אמרנו. ודאי. לא, רגע. 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 מה זה כן ולא? רגע. כן, חכה רגע. אם יש מעורבות אלוהית.
לא, אין מעורבות אלוהית. מעורבות עדת.
במניעה. במניעה.
אבל אני שואל שהוא כבר לא מונע.
רגע, בסדר.
הוא לא יש כבר לא מונע.
תשמע, תשמע. אתה, לא יהיה לנו ברירה איתך, נקרא לדק. בשבוע הבא נצטרך לחזור על זה. זה מה שהוא רצה.
בדיוק.
כמו חבר כנסת. כן, לסוף את הזמן. ונקרא לך את יסודי התורה.
תגיע קודשי מוכר. להביא את יסודי התורה ולהביא את... כל מה שצריך להביא,
שמי יש את
זה. לא ראית שם.
אוקיי.
אבל אני לא חושב יסודי התורה לפשנותו, זה רק לאנשים ה...
אוכן, הגענו להשקפה השלישית. עכשיו ככה, עכשיו תקשיבו, עכשיו אין הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא מנבא בעל החיים אלא בני אדם, כן? עכשיו מורי